אוכלה דקסטה.
כמו הכלי של הכובס שהוא כלי מנוקב. כן, אוכלה דקצרה זה כלי של הכובס שהיה כלי מנוקב, ואם לימדו מסחרו, אמר רבא, אמר רב ששת, זוכה לברכה כיוסף. זאת אומרת, יש פה שני הפכים או שני ניגודים. מצד אחד מונע בר, ומצד שני מלמד את התלמיד. אם מונע בר, אמרנו מה שאמרנו, ואם לימדו מסחרו, אמר רבא, אמר רב ששת, זוכה לברכה כיוסף, שנאמר, וברכה לראש משביר, ואין משביר אלא יוסף, שנאמר, ויוסף הוא המשביר. אז אדם ש... האמת היא שזה מאוד מאוד שייך. רואים שהבר, אין בר אלא תורה, ואדם שמלמד תורה, הוא נחשב משביר בר, כמו יוסף, כן? שהוא השביר, כן, היה משביר של תבועה, סיפק תבועה לכל הארץ. יוסף הוא המשביר. אמר רב ששת, כל המלמד תורה בעולם הזה זוכה ומלמדה לעולם הבא, שנאמר, ומרווה גם הוא יורה. ומרווה גם הוא יורה, יורה בעתיד. ואת מי שמרווה היום, הוא יורה בעתיד. עד כאן הגמרא. אומר המהר"ל, המאמר הזה בא לבאר לך כמה גדול הוא אשר מלמד תורה לאחרים, וכמה גדולה זכותו. ואם אינו עושה עונשו גדול, מצד אחד כמה גדולה זכותו כשהוא עושה מלמד תורה, ואם אינו עושה, אם אינו מלמד תורה, עונשו גדול. וזה שאמר כל המונע הלכה מפי תלמיד, אפילו עוברים מקללים אותו, ורצונו לומר, כי הוא בעל כללה והיעדר גמור. זאת אומרת, הוא אומר, אין הכוונה כפשוטה שעוברים מקללים אותו, אלא השימוש בדימוי הזה בא לומר שהוא בעל כללה והיעדר כללה. זה כמו שהוא רואים כאן, הוא מבין שכללה פירושו של דבר היעדר, היעדר גמור. מדוע? שאינו ראה. ממה זה נובע? הוא אומר, למה הוא לא מלמד? כן, למה הוא לא מלמד את התלמיד? אז הוא אומר, אינו ראה בתורה ללמדה לאחרים, ובשביל כך דבק בו ההיעדר לגמרי, כי אצל התורה השכלית אין ראוי שיהיה דבר זה שאינו יהיה ראה להשפיע התורה. זאת אומרת, זה משהו שעומד בניגוד לכל המהות של התורה. אצל התורה השכלית אין ראוי שיהיה דבר זה שאינו תהיה ראה להשפיע התורה. מדוע? כי כבר התבאר, את המהות של התורה זה ההשפעה לאחרים, הנתינה לאחר. כי כבר התבאר כי עצם התורה, הכוונה המהות שלה, כן? עצמיותה, להשפיע אותה לאחרים. לכך, אצל בני אדם, איפה זה התבאר? כשדיברנו על מושג של תורת חסד, התורה כולה חסד, המהות שלה זה חסד, לכן היא נקראת תורת חסד. אז כי עצם התורה להשפיע אותה לאחרים, לכך, אצל בני אדם אשר יש להם המציאות והם בעולם, אין צריך לומר כי נחשב להם אדם שאינו מלמד תורה לאחר שהוא בעל העדר וכללה שמאדיר התורה. זאת אומרת, התורה כל עניינה, ההשפעה שלה, כי המהות שלה זה נתינה. וממילא, אם אדם לא מלמד תורה, אז ההתייחסות שלו לתורה היא התייחסות הפוכה, מנוגדת באופן מהותי למהות של התורה. כן? אז ממילא, אדם שאינו מלמד תורה, לאחר, כי נחשב להם אדם שאינו מלמד תורה לאחר, שהוא בעל העדר וכללה, שמאדיר התורה. זאת אומרת, במקום להשפיע אותה, הוא מונע אותה. מאדיר מלשון העדר. הוא הופך אותה כאילו היא לא קיימת. הרי יש לו תורה, הוא יכול ללמד למישהו אחר, והוא כביכול מעלים אותה. מאדיר אותה, מלשון העדר. אז הוא עצמו הופך להיות אדם שהוא כביכול נעדר, כאילו לא קיים. כי עיקר התורה להשפיע אותה, ולכך הוא בא להדר בעצמו עד שהוא ראוי אל כללה. אלא אף וברין שבמאי מן שאינם במציאות, ואת השימוש בסגנון הזה של, של, כדי לתאר את, את ההיעדר של אותו אדם, זה פשוט לקחו את העובר, העובר הוא עדיין לא נמצא, הוא בכוח, אף עוברים נהדר, אף עוברים שבאימן שאינם במציאות, שהרי עדיין לא יצאו לעולם, לכך הם בעלי היעדר בעצמם, אפילו אחי, זה שמונע ההלכה, הוא בא להדר גמור יותר מהם. עד כדי כך. זאת אומרת, אפילו עוברים שבמימה מקללים אותו, הכוונה היא גם כלפיהם הוא נחשב נהדר. הם הרי נהדרים, הם עדיין לא יצאו מהכוח אל הפועל, הם עדיין לא התגלו במציאות. אז אפילו כלפיהם הוא נחשב נהדר. אפילו ביחס אליהם הוא נחשב נהדר. זה הכוונה, אפילו עוברים שבמימה מקללים אותו. המהר"ל אומר, אי אפשר להבין את זה כפשוטו, מה פירוש מקללים אותו? מה, 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 עובר, מה שייך לדבר על עובר כעל מקלל, אלא הכוונה מקללים אותו, הכוונה הוא אפילו ביחס אל, המילה כללה, בחזל רואים שזה מלשון קל, קל זה בזוי, אז הכוונה היא מקללים אותו גם כלפיהם, הוא נחשב, מדרגת ההדר שלו יותר גדולה מההדר שלהם, הם נחשבים נהדרים. מדרגת ההיעדר שלו גם כלפיהם היא נחשבת היעדר. עד כדי כך. אם אנחנו נאבחן מדרגות בהיעדר, אז זאת כוונת הגמרא. כוונת הגמרא לומר שאפילו כלפיהם הוא נחשב נהדר. נחשב בהיעדר. ביחס אליהם. כי אותם שהם עוברים,
אפשר גם אולי להבין את זה מצד אחר, להגיד שהעוברים במי אימא, כשהם עדיין בתוך אימם, הם לומדים את כל התורה כולה.
הנה, הוא אומר, תסתכל, תראה מה שהוא אומר הלאה. כי אותם שהם עוברים, כן, לא נשלם גופם. את החיסרון שלהם הוא לא חיסרון רוחני, יכול להיות, זה יכול להיות מה שאתה אומר. החיסרון שלהם הוא לא חיסרון רוחני, החיסרון שלהם הוא חיסרון גשמי, יש להם היעדר בגוף, ואין זה היעדר כמו ההיעדר שהוא בתורה שהיא שכלית. זאת אומרת, הוא מסביר למה באמת ההיעדר שלו יותר גדול מההיעדר שלהם, למה אפילו ביחס אליהם הוא נחשב, זה נחשב היעדר יותר גדול, משום שההיעדר שלהם זה פשוט היעדר של גוף. עדיין הגוף שלהם לא יצא לאוויר העולם. אבל אצל אדם כזה יש פה, כמו שאמרנו, כיוון שהמהות של התורה, מהות, התורה במהותה היא נתינה, היא השפעה, והוא פועל בניגוד, בדיוק הפוך למהות של התורה, אז ממילא יש פה היעדר של הרוח. זה כבר הרבה יותר חמור. כן? זה מה שהוא אומר. הוא פירש אולה, מנקבים אותו ככברה. מה הכוונה? פירוש כללה זאת שנותן היעדר בתורה אינו כמו כללה אחרת שאינה מבוררת ומפורשת, כי כללה זאת היא מבוררת לגמרי, שמנקבים אותו ככברה שהוא מנוקב לגמרי מעבר לעבר.
זה מבורר.
מה?
מבורר.
ברורה, 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 מבוררת זה ברורה, ברורה לגמרי, שמנקבים אותו ככברה שהוא מנוקב לגמרי מעבר לעבר, וכך מקללים אותו כללה גמורה ואינה כללה במקצת, רק כללה לגמרי, כמו נקב שהוא מנוקב מעבר לעבר. זאת אומרת, שוב, הוא מבין שמה שהגמרא אומרת מנקבים אותו ככברה זה רק שימוש בסמל כדי להסביר למה הגמרא מתכוונת. הכוונה היא, כמו שהוא אומר, כללה גמורה. במקום להגיד כללה גמורה, הגמרא אומרת מנקבים אותו ככברה, והשימוש בדימוי, משום שהדבר שמנוקב ככברה הוא מנוקב כקברה. מה זה קברה? קברה זה רשת. בדיוק מסננת, מתחורים ברורים. זה לא חור שאתה לא רואה את הצד השני. דרכו אתה רואה, זאת אומרת, זה מנוקב, כמו שהוא אומר, מעבר, הוא כולו מקולל. זה מה שהוא אומר. אין פה חלק מקולל, כן? או משהו ממנו, הוא כולו מקולל. זה מה שהוא אומר. וכך מקללים אותו כללה גמורה, ואינה כללה במקצת, רק כללה לגמרי, כמו נקב, שהוא מנוקב מעבר לעבר. וכל זה, מפני שהוא נוהג העדר בתורה השכלית. וכל שכן הוא מבורר לגמרי, שזה עניין השכל, שהוא מבורר. והוא נותן העדר בדבר שהוא מבורר, ולפיכך כללה זאת גם כן כללה מבוררת. ניכרת והיעדר גמור. זאת אומרת, יש פה כביכול מידה כנגד מידה. בשלב הראשון, או הנקודה הראשונה שהגמרה הציעה, זה שכיוון שהמהות של התורה היא נתינה, היא השפעה, אז כשהוא לא משפיע, הוא מאדיר את התורה, אז הוא גורם העדר לעצמו. עכשיו הוא אומר, הנקודה הנוספת, מנקבים אותו כקברה, בא לומר שפה אין משהו, אין פה העדר מקצת, במקצת, או כללה במקצת. יש פה כללה גמורה. ומדוע זאת כללה גמורה? הוא אומר, שוב, זה מידה כנגד מידה. משום שהתורה, המהות שלה, זה לא רק שהמהות שלה היא נתינה, אלא כיוון שהתורה היא כולה שכלית, אז שכל, המהות של השכל זה הבירור. היכולת של השכל זה לברר, לראות את ההבדלים בין דבר לדבר, בצורה ברורה. להביא לידי ביטוי דברים בצורה ברורה ביותר, בצורה בהירה. אז כשהוא מאדיר דבר שהמהות שלו היא בהירות, אז ההיעדר שלו הוא גם כן בהיר. היעדר בהיר, היעדר מוחלט, זה מה שהוא אומר. ניכר, זה מה שהוא אומר. והבא יוסיף, הביא את הדוגמה, כי אוכלה דקצרי, פירוש, כי הכברה אינו נראה הנקבים מפולשים כלל.
מה זה מפולשים?
מה?
מפולשים.
מפולשים זה מעבר לעבר. חור מפולש, הכוונה, יש חור שהוא לא מפולש, יש חור, אתה תוקע מסמר בקיר, אז יצרת חור, אבל החור הוא לא מעבר לעבר, זה נקרא חור לא מפולש. חור מפולש, פירושו של דבר, מעבר לעבר, אתה יכול, אתה עושה חור בקיר ואתה רואה דרך החור את החדר השני, זה נקרא חור מפולש, ברור?
פלישה.
כן, כן, חור מפולש, כן, 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 שאפשר לפלוש דרכו, כן, יש פלישה בראייה, יש פלישה בגוף. רחוב, למשל רחוב מפולש, יש רחוב ללא מוצא ויש רחוב מפולש. רחוב מפולש זה נקרא בגמרא, יש מושג שנקרא מבוי מפולש. מה זה נקרא מבוי מפולש? רחוב שהוא אתה יכול, זאת אומרת הוא מחבר בין שני רחובות, זה נקרא רחוב מפולש, מעבר לעבר. אתם מבינים? יש רחוב מבוי שאינו מפולש, זה מבוי בצורת חטא, הוא סגור, כן, סגור משלוש רוחות. ומבוי מפולש, הכוונה היא רחוב שהוא פשוט פתוח לשני הצדדים. זה נקרא מבוי מפולש. כן? אז יש חור מפולש, מבוי מפולש. כן. אז, כן, אז נקרא עוד פעם. והבאי יוסיף, כי אוכלה דקצרי. פירוש, כי הכברה אינו נראה הנקבים מפולשים כלל. רק הוזב בכל שטח הכברה, ואין נראים וניכרים נקבים מפולשים, אבל אוכלה דקצרי נראה כל נקב ונקב מבורר לעצמו, וזה יותר ניכר ומבורר כאשר ניכר כל נקב בפני עצמו, כך מקללים אותו כללה ניכרת מבוררת. זאת אומרת, הוא אומר, יש כלים שבהם קשה לראות את הפילוש של החורים. האוכלה דקצרי זה היה כלי שמשתמשים בו הקופסים, שהיה, ראו את הפילוש של הנקבים בצורה ברורה. ראית איך אתה ראית מצד ראית דרך הנקבים, יכולת לראות את הצד השני. זה הכוונה. בקיצור, ורצונו לומר, עכשיו הוא אומר, מה הוא מוסיף? מה הבאי מוסיף שהוא אומר כי אוכלה דקצרי? אז הוא אומר, ורצה לומר שמקבל הפסד הצורה, לא שיהיה לו קלקול והפסד החומר, רק הפסד הצורה, ומפני כי הצורה הוא הכר הדבר עד שהוא מבורר וניכר, לכך הכללה הזאת היא מבוררת וניכרת לגמרי, וכל זה מפני שהוא נותן העדר בתורה השכלית. שם, בתורה השכלית, אין העדר כלל, ולפיכך העדר והכללה שלו גם כן מבוררת, ניכרת, והמהר"ל אומר, ואי אפשר לפרש יותר. אז מה הוא מתכוון? הוא אומר, התוספת של האוכלה דקצרה באה לומר זה, באמת, רואים כמה זה חמור, מניעת הלכה מפי תלמיד. הוא אומר, הפירוש הוא, האדם הזה, כתוצאה מזה שהוא מקולל, הוא מאבד את הצורה שלו. באמת, יש לאדם צורה, הכיוך לדקצרי, זה שהוא נתן את הדוגמה הזאת, כיוך לדקצרי, אז מקודם אמרנו, הברירות של ה... מתברר ההיעדר שלו, מתברר את הכללה שלו. אבל זה לא רק זה, באופן כללי יותר, הוא מאבד את הצורה שלו, איבד את הצורה. זאת אומרת, יש צורה לכל דבר, הצורה זה המהות של הדבר. אז כשאדם יודע, יכול ללמד ולא מלמד, מונע בר מפי תלמיד, מונע הלכה מפי תלמיד, אז האדם הזה עד כדי כך הוא מקולל שהוא מאבד את הצורה שלו.
הצורה במובן מה?
במובן הרוחני. הצורה, לא הצורה הגשמית, הצורה הרוחנית.
לא, כי הצורתו של האדם זה הנשמה, לא?
כן, 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 כן. אז הפירוש הוא מאבד את הצורה. מאבד.
מה, זה כאילו דין קרת ישו?
לא, 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 לא. אני לא, אני, זה לא, זה לא עונש. התפיסה של המהר"ל כאן היא לא תפיסה של עונש. היא תפיסה ש... הוא תופס את הדברים בצורה של... זה פשוט... זה הטבע, כך זה עובד. המציאות עובדת בצורה כזאת. זאת אומרת, אם אדם, כן, מתנהג עם התורה בצורה כזאת שהוא... התורה שהוא למד, כן, היא... הוא לא משתמש בה בצורה שהוא צריך להשתמש, היחס שלו אליה הוא לא היחס הנדרש לתורה, אז הפירוש הוא שזה עובד, אז זה גם משפיע. זאת אומרת, כך המציאות בנויה. זה לא, אני לא חושב שהוא דן פה, הוא רוצה לומר שיש פה עונשים. זה לא עונש, אלא יחס לתורה צריך להיות יחס, כיוון שהמהות של התורה, כמו שהוא הסביר, זה נתינה, זה השפעה. אז ממילא, אם הוא עובד בצורה הפוכה, אז זה כל כך מנוגד, עד כדי כך שהוא מאבד את כל הצורה הרוחנית שלו, שזה הצורה של האדם, הוא מאבד אותה. כן? וזה ניכר. זה לא רק שהוא מאבד אותה. זה מאבד אותה וניכר. רואים? זה בא לידי, לכן הוא אומר, כי הוא כלה דקצרי. אפשר לראות בצורה בהירה איך שהאדם הזה איבד את הצורה שלו. עד כדי כך. עד כדי כך זה חמור.
אז הכוונה שכל מה שאדם לומד הוא צריך ללמד גם?
קודם כל, לא. הפירוש הוא, הוא אומר, השימוש לשון של הגמרא זה המונע ההלכה מפי תלמיד. זאת אומרת, יש לו תלמיד, יש מי שרוצה ללמוד ממנו, והוא לא מלמד. יש מי שרוצה ללמוד, והוא לא מלמד. זה המציאות. יש מי שרוצה, מונע הלכה מפי תלמיד, הכוונה היא, לא כתוב אדם שלא מלמד תורה, כי לא תמיד אדם שרוצה ללמד יכול ללמד, בגלל שאולי יש מצבים שאין לו תלמידים, אין לו מי שילמד ממנו. אבל כאן כתוב מונע הלכה מפי תלמיד. יש פה מישהו שרוצה ללמוד ואתה לא מלמד אותו. כן, יש פה מישהו שרוצה ללמוד ואתה לא מלמד אותו. אז על זה נאמר, על זה הדברים החריפים שכתובים כאן בגמרא.
אפשר אולי להשוות את זה לבן אדם שמחייבים אותו לעשות משהו שנגד רוחו. ואם הוא עושה דבר כזה שזה נוגד את העיקרון או את מה שהוא רוצה לעשות, זה עובד מבפנים, זה אוכל אותו מבפנים.
אז כאן זה לא בגלל שזה נגד רוחו, אלא נגד המהות של התורה.
כן, אבל עם ישראל ותורה
וכל כן, 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 זה משהו.
משום מה הוא נוגד את עצמו בסופו של דבר.
נכון, נכון, נכון. הלאה. כן. איפה זה? רגע אחד. כן, ומה שאמר. הלאה. ומה שאמר. וברכה לראש משביר. זאת אומרת, הגמרא אמרה, ולהפך, מי שהוא מלמד. כן מלמד, אז הוא נקרא משביר בר, כן? אז הוא ברכה לראש משביר. ומה שאמר הוא ברכה לראש משביר, פירוש, מישהו משפיע לאחר, הוא זוכה לברכת יוסף. כי ברכה של יוסף בשביל שהיה משפיע אל כל ישראל, וכמו שכתוב, משם רואה אבן ישראל. ולתרגם אונקלוס, מה זה הלשון רואה אבן ישראל? מה זה אבן ישראל? אז האונקלוס מתרגם, דזן, אבן זה נוטריקון, אב, בן. המילה אבן היא נוטריקון, כן? אב, בן. אז הוא אומר, ותרגם אונקלוס דזן אב ובנין, הוא פרנס את יעקב ובניו. זה הכוונה, אב ובן, הוא פרנס את יעקב ובניו. והוא ההשפעה העליונה. ולכך ברכתו של יוסף ברכה עליונה גם כן, שכתוב בברכת יעקב ליוסף, ברכת שמיים מעל, ברכת תהום רובצת תחת, וגומר. והכל בשביל שהיה יוסף המשביר והמשפיע לכל ישראל. ומישהו משפיע את התורה, הוא נחשב גם כן ההשפעה הזאת, נחשבת גם כן ההשפעה הזאת כמו השפעת יוסף לכל ישראל. לכך זוכה לברכת יוסף. ויש לך להבין את זה, כי המשפיע השכל אפשר להיות מקבלים ולהיות נהנים מזה כל העולם. מעניין, הוא רומס פה, ויש לך להבין את זה, כי המשפיע השכל, אני אסביר לכאורה מה הקושי שלו. הרי יוסף השביר בר באמת לכל העולם, הוא פרנס את כל העולם של אותה עת. זאת אומרת, לא מבעיה שהוא פרנס את יעקב ובניו, אבל הוא פרנס את, הרי כמו שהתורה מתארת, היה רעב בכל הארצות, באו למצרים לשבור בר. אז, 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 אז מה אתה משווה אדם שמלמד תורה, מלמד תלמיד תורה ליוסף? עד כדי כך שאתה אומר לו, הוא זוכה לברכה כיוסף? מה השווה? אז הוא אומר, ויש לך להבין את זה, כי המשפיע השכל אפשר להיות מקבלים ולהיות נהנים מזה כל העולם בהשפעה הזאת. ולכך זוכה לברכת יוסף. זאת אומרת, הוא אומר, בגשמיות, אז כשאתה נותן לאחד, אז נתת לו, לא נתת לכולם. ברוחניות, כשאתה נותן אפילו לאחד, זה מה שהוא רוצה להסביר, לכאורה. ברוחניות, כשאתה נותן לאחד, זה כמו שנתן, יש, באמת, אפשר, הוא לא אומר חייב להיות, אבל הוא אומר אפשר להיות מקבלים ולהיות נהנים מזה כל העולם בהשפעה הזאת. ולכך זוכה לברכת יוסף. זאת אומרת, לא הרי השפעה גשמית כהשפעה רוחנית. יוסף באמת השפיע לכל העולם, אבל הוא השפיע בגשמיות, הוא פרנס את כל העולם. אבל אדם שמשפיע ברוחניות, אז אפילו כשהוא מלמד אחד, יש יכולת. כנראה שהוא מבין, הוא לא מסביר פה, אבל כנראה שהוא מבין שההשפעה רוחנית היא בלתי מוגבלת. וזה באמת כך, כי באמת ברוחניות אין הגבלה. בגשמיות, כמו שאמרנו, אתה נתת לחם לאחד, אז הוא קיבל. אבל כשאדם משפיע רוחנית, השפעה רוחנית היא בלי גבולות.
זה כמו המשל של האש.
מה?
זה כמו המשל של האש.
איזה משל?
שהתורה נמשלת לאש, כי הרי כאשר נותנים אש כדי להדליק עוד מדורה, לא מפסידים באש ה...
לא, אז זה מצד זה שהנותן לא הפסיד, אבל הוא אומר כאן, זה לא רק מקבל אחד. כשאתה משפיע רוחנית...
המשל של אותו, כי האש הבאה יכולה להדליק עוד מדורה ועוד מדורה.
בלי גבול. אין הכינם.
לא, אתה גם יכול להגביל את זה ל... כל מציל נפש, כל מה מנציל נפש אחת כאילו מציל עולם.
מציל עולם עליה, נכון.
אבל הוא לא מדבר על להשפיע.
נכון.
אתה נפש אחת, הנפש אחת.
נכון.
יש להיות עולם שלם.
ויכול להיות, לא, זה באמת, השפעה יכולה לגרום, באמת, אבל זה לא רק זה. כנראה שהוא מבין גם באופן סגולי. השפעה רוחנית היא לא מוגבלת.
היא הפשט של הסגוליות.
כן, כן. היא פועלת על כל המציאות. היא פועלת על כל המציאות. השפעה רוחנית היא פועלת, יש לה מרחבים. היא לא מוגבלת. זה לא דבר מוגבל. כן. ובפרק כמה דעבודה זרה, אמר רבי אבא, אמר רבונה, מי דכתיב כי רבים חללים הפילה ועצומים כל הרוגיה. אז הגמרא דורשת את הפסוק כך, כי רבים חללים הפילה, זה תלמיד שלא הגיע להוראה ומורה. זאת אומרת, יש שני מצבים. יש מצב שבו אדם מלמד כשהוא עדיין לא הגיע למצב שהוא יכול ללמד. יש מצב הפוך, שאדם שיודע ללמד, יכול ללמד, מסוגל ללמד, אבל הוא לא מלמד. אז הגמרא דורשת את הפסוק, יש פה, כי רבים חללים, אז הגמרא אומרת כך, חלק הראשון של הפסוק, כי רבים חללים הפילה, אז זה תלמיד שלא הגיע להוראה ומורה. זה תלמיד שלא הגיע להוראה ומורה, ועליו כתוב, כי רבים חללים הפילה. לעומת זאת, ועצומים כל הרוגיה, זה תלמיד שהגיע להוראה. כן?
ואינו מורה.
ועד כמה? אומרת הגמרא, אמר רבי זירה עד 40 שנים. עד 40 שנים. זאת אומרת, מתי...
מה השאלה? מה התשובה?
או לכאורה השאלה היא...
עד איזה גיל?
לא עד איזה גיל. מאיזה גיל? ועד כמה הכוונה היא, מאיזה גיל תהיה תביעה על אדם על זה שהוא לא מלמד, כך אני מבין. אמר רבי זירה, עד 40 שנים.
מה אדם יכול?
שאתה אומר, והיה רב האורי, הכוונה בגיל יותר מוקדם, אז אומרת הגמרא, אתם בשווין. אתה יודע מה, תביא לי את הגמרא, נראה את הגמרא, נראה את רשי, איך שהוא מסביר, מה זה?
איזה?
עבודה זרה, עבודה זרה. יש פה עבודה זרה. עד כמה שאני זוכר, נדמה לי שהגמרא שואלת מאיזה גיל, או, תודה.
יהיה לו גם
שכר. רגע. למעלה.
למעלה? רגע.
אישור השמוני.
תפתח אבל, שיהיה לך גם שכר.
אז אולי זה עמוד בית.
עמוד
בית. עמוד בית. כן. ועד כמה עבר, זאת אומרת, השאלה היא ממתי הוא ראוי להוראה, כמו שאמרתי, ועד כמה עבר ראוי להוראה, עד 40 שנים משנולד, שואלת הגמרא, והרב האורי וכל ימיו לא היו אלא 40 שנה, אומרת הגמרא, אתם בשווין, ושאין בעירו גדול ממנו, אז מותר לו ללמד גם בגיל יותר. זאת אומרת, הגמרא אומרת, יש הגבלת גיל, אלא כשאין מישהו אחר, אז הוא יכול גם קודם.
לא, אבל השאלה לא בסיסי... היא ועד כמה
נו.
זה לא על מי שהגיע להוראה ולא מורה
ברבנו חנן אל כתוב ומתי הגעתו בהוראה כך שואלת הגמרא אמר רבי זירה מבין 40 שנה ומעלה כן? זה נקרא זאת אומרת הפירוש הוא ככה כל עוד הוא לא הגיע ל-40 שנה אי אפשר לקרוא לזה רבים חללים עצומים כל הרוגיה אדם שהגיע להוראה ואינו מורה. אבל כשהגיע ל-40 שנה והוא לא מלמד, אז אפשר לומר ועצומים כל הרוגיה. זאת אומרת, גם כשרואים הגמרא, היסוד,
גם אם יש לו את היכולת,
גם אם יש לו את היכולת, הוא עדיין לא יכול ללמד רק אם הוא הגיע לגיל 40 שנה. אלא אם כן, אין מישהו אחר. אין מישהו אחר. אז כך רואים הגמרא. על כל פנים, אז זה המאמר. עכשיו נראה משהו מסכים. ויראה. שרצונו לומר שתלמיד שלא הגיע להוראה, שמורה לאנשים הרבה אשר אינם יודעים להבחין, הוא מורה להם טעות, והם נכשלים לעתיד גם כן, ושייך בזה כי רבים חללים הפילה. זאת זאת אומרת, הוא שם לב לדיוק בלשון של הפסוק. הפסוק אומר, כי רבים חללים, הגמרא דורשת, כי רבים חללים מפילה על מי שלא הגיע להוראה ומורה. עכשיו, צריך לשים לב, כי רבים חללים זה ריבוי כמותי. רבים חללים מפילה. מדובר פה על ריבוי כמותי. ועצומים כל הרוגיה זה לא ריבוי כמותי. זה פגיעה, מה זה עצומים כל הרוגיה? עצומים ראשון, זה לא ריבוי כמות, או לא מגדילים פה כמות, אלא מגדילים את האיכות. ועצומים, הכוונה היא, איך נשת, מה זה יכול, מילה, לא יכולה להיות מילה נרדפת לעצומים, גדולים. כן, אדירים כל הרוגיה, זה ביטוי שבא לציין איכות, לא בא לציין כמות. אז המהר"ל שם לב.
למה אי אפשר להסביר שזה כמות גדולה יותר?
מה?
למה אי אפשר להסביר שזה כמות?
כי תן לי מילה נרדפת לעצומים, עצומים זה לא כמות. רבים, ההדגשה היא על כמות.
לא, אז אני רוצה להגיד, רבים, זה מי שלא הגיע להוראה ומורה. אבל מי שזה, זה עוד יותר. איך הוא יגיד יותר גדול מרבים? עצומים.
לא. אבל אנחנו נראה שגם הוא...
עצום זה משהו אחד גדול.
כן. מה זה עצום? זה הפלגה באיכות. הפלגה בגודל. רבים זה ביטוי שבא לתאר כמות. עצומים לא בא לתאר כמות. על כל פנים, ודאי שלא חייב לתאר כמות. על כל פנים, אז מה... ונראה שהוא מדגיש את זה. אז הוא אומר ככה, ויראה... שרצונו לומר שתלמיד שלא הגיע להוראה שמורה לאנשים הרבה אשר אינם יודעים להבחין ומורה להם טעות. הכוונה היא כך, הוא אומר, התלמיד שלא הגיע להוראה, מה החשש? את הפירוש הוא מלמד כי הוא למד, זה לא אחד שלא למד, אבל כיוון שהוא לא הגיע להוראה, הפירוש הוא לא יכול להיזהר בתוך מה שהוא מלמד להכניס דברים שהם דברי טעות. וכשהוא יכניס דברים שהם דברי טעות, אנשים שהם תלמידים, הם לא יודעים להבחין אם באמת יש פה טעות או אין פה טעות. אז אומר, אז כמו שהוא אומר, שמורה לאנשים הרבה אשר אינם יודעים להבחין ומורה להם טעות והם נכשלים לעתיד גם כן. זאת אומרת, זה לא רק כישלונות של עכשיו, זה גם כישלונות בעתיד. כי ברגע שנכנסת טעות, הגמרא אומרת ברבתרא, שכשיואב, כשהוא נלחם בעמלק, הוא הרג את הזכרים. למה? כי הרב שלו לימד אותו, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים. אז הוא הבין שיש חובת מחייה בעמלק רק על הזכרים. כן, אז הגמרא אומרת, שבש את הכיוון דעלה, אי אפשר להוציא טעות. כן, אי אפשר להוציא טעות. טעות שנכנסת, היא לא יוצאת. אז על זה כתוב, רבים חללים מפילה. האמת, אותו תלמיד מלמד הרבה אנשים, אבל הוא גם יכול להכניס הרבה טעויות. כן? ואף אחד לא ידע להבחין שזה טעות. אז זה רבים חללים מפילה. לעומת זאת, מי שהגיע להוראה ואינו מורה, אז הוא אומר, שימו לב איך הוא מסביר, אבל ועצומים כל הרוגיה, זה תלמיד שהגיע להוראה ואינו מורה, כי יש כאן תלמידים חשובים. זאת אומרת, הוא עשה הבחנה. יש כאן תלמידים חשובים שרוצים לקבל עד שיהיו גדולים בתורה ובהוראה. כן? ועצומים כל הרוגיה. אתם מבינים? עכשיו אנחנו מבינים גם מה זה ועצומים כל הרוגיה. עצומים, הכוונה היא, המילה עצומים, כמו שאמרתי, מתארת גדלות. הם גדולים. ההרוגים האלה הם גדולים. הם אנשים שמסוגלים להגיע לגדלות. והוא יכול להביא אותם לידי גדלות. כי מדובר פה על אדם שהגיע להוראה. אז הוא יכול לגדל אותם. אבל הוא לא מלמד. אז אומר הפסוק, ועצומים כל הרוגיה. הרוגים האלה הם הרוגים גדולים, כן? זאת אומרת, זה לא רבים, זה יכול להיות אפילו מתי מספר, יחידים, אבל זה יחידים גדולים, יחידים עצומים, כן? כך הוא מסביר.
יש יחס בין שתי חלקי הפסוק?
מה?
יש יחס בין שתי חלקי הפסוק?
בטח שיש יחס. מדובר פה, מדובר,
זאת אומרת, זה יותר חמור בעצומים הרוגיה?
מה יותר חמור ממה? האם...
זה אין יחס בין שתי חלקי הפסוק. זה מדבר על איכות, וזה מדבר על כמות.
מה?
פסוק שהגמרא
אומרת שעצומים כל הרוגים. רואים שזה לא בסדר, רואים שיש פה תביעה גם על זה וגם על זה.
לא, אבל יש תביעה יותר גדולה על זה שלא הגיע להוראה.
מה?
עליו הקפידה יותר גדולה על זה שהגיע להוראה ולא מורה.
אני לא יודע, אני לא יודע.
למה לא?
זה שהגיע להוראה מבין יותר טוב שהוא מזיק לדורו.
בואו נראה, נראה איך שהוא מסביר.
מזה שלא למד כמו שצריך.
נראה איך שהוא מסביר.
אז הוא גם לא ילמד כמו שצריך.
נראה איך שהוא מסביר.
באמת הנזק יותר גדול, כי אם ממשיכים בקו שהוא אמר קודם לכן,
שאדם שהגיע להוראה ולא מורה,
הרי מה הוא מונע? הוא מונע את ההשפעה.
נכון, נכון.
זאת אומרת, התורה זה משהו שמשפיע.
נכון, נכון.
צריך להשפיע. זאת אומרת, זה יותר חמור ממי שמשפיע אבל לא משפיע נכון.
אני אומר נראה, חכו, סבלנות, סבלנות. בואו נראה רגע אחד. נראה רגע
אחד.
רגע אחד. אז הוא אומר ככה, אבל בעצומים כל הרוגיה זה תלמיד שהגיע להוראה ואינו מורה. כי יש כאן תלמידים חשובים שרוצים לקבל עד שיהיו גדולים בתורה ובהוראה, ואינו רוצה להורות. וזה נקרא בעצומים כל הרוגיה. הם החשובים שמונע מהם התורה. אבל לא, כן, אבל לא
הרוגיה במקרה הזה זה הם עצמם.
ודאי, ודאי.
לא, כי במקרה הראשון היא פילה, כי רבים חלילים מפילה, זה בעצם אלה שגרמו להם לטעות.
נכון, נכון, נכון.
אבל במקרה השני זהו עצמו.
נכון, 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 נכון. עצומים כל הרוגיה, אתה צודק.
ככה יוצא.
אתה צודק, אתה צודק. זאת אומרת, לא, הוא אומר נכון, הוא אומר דיוק נכון. כשתלמיד שלו הגיע להוראה המורה, הוא מפיל אותה.
מפיל את האחרים.
אבל בעצומים כל הרוגיה זה לא מיוחס.
זה התורה שלא באה לי
דיוק. זה הוא עצמו.
זה לא
מיוחס. הוא הרוג.
גם הוא עצמו.
זה עוד דיוק, אני לא שמתי לב.
התורה יורדת, התורה שהיא לא נלמדת בגלל שהוא לא מלמד, יורדת אותו, גם אותו.
אין פה,
זה ממשיך אפילו מהעניין של הכללה.
כן, נכון, נכון.
אבל הוא אומר, ועצמים כל הרוגיה הם החשובים שמונע מהם התורה.
כן, כן.
אז העצומים,
לא, אבל שים לב,
העצומים זה התלמידים.
לא, בלי ספק, בלי ספק, אבל צריך לשים לב שבחלק הראשון הוא ייחס את הנפילה אל המפיל. הפילה, יש פה מישהו שהפיל. בחלק השני, לא, מה כתוב? עצומים כל הרוגיה. זה לא מיוחס, כאן כתוב הפילה, הפילה. כן? לא כתוב בעצומים, אפילו לא כתוב, איך כתוב? כי רבים חללים מפילה ועצומים כל הרוגיה. עצומים כל הרוגיה. עצומים זה חשובים.
מי הנושא דרך אגב?
מה?
זה התורה?
התורה.
התורה. כן.
אז מה, זה מסתדר טוב.
כן.
במקרה הראשון בעצם זה כי רבים חללים מפילה. למה? כי בעצם הוא לימד תורה עם שגיאות, עם טעויות, נכון? ובמקרה השני, ועצומים כל הרוגיה, בעצם כאילו זה גדולים הם אלה שהיא הרגה אותם בגלל שהם לא לימדו.
מי הרג?
הם לא לימדו העצומים האלה. מה הם עשו? הם לא לימדו, נכון?
לא, אבל הוא מתכוון, כאן עצומים כל הרוגי, הכוונה היא הרוגים האלה הם אותם החשובים שהוא מנע מהם תורה. אז אני אקרא את זה עוד. וזה נקרא ועצומים כל הרוגיה הם החשובים שמונע מהם התורה, אבל לא שייך בזה רבים הרוגיה, כי לא רבים יחכמו. שימו לב, גם כתוב חללים. חללים זה חלל, זה הרוג, אבל חלל זה חלל. אתם מבינים? חלל זה חלל. מה זה חלל? חלל זה אוויר, זה ריק. אז כי רבים חללים מפעילה, התביעה היא שהאדם הזה לימד תורה, והתאה אנשים שלא יודעים. ועצומים כל הרוגיה, שם אין התייחסות של חלל אל אותם הרוגים. ההפך, הם אנשים מלאים. ודאי, הם אנשים מלאים. ועצומים.
שרה הרוגי מלכות.
מה? הרוגה, כן, כן, ודאי, המילה חלל היא גם, יש בה רמז, ודאי, ודאי, חלל, לא שלילי, אבל חלל, חלל ריק, כן? אז זה מה שהוא אומר. כי מי שהיא אומר, וגם אצל תלמיד חכם, שלא הגיע להוראה, לא שייך לומר כי עצומים הם ההרוגים. כי מי שיש בו מעלה והוא עצום, אף שמסופק ההוראה בידו, מכל מקום אינו, אתם מבינים מה שהוא אומר? הוא אומר, מתלמיד שלא הגיע, הוא אומר דבר מאוד מאוד מאוד, מאוד יסודי.
לא יהיה עצומים.
לא, הוא לא יקבל. אדם שהוא כבר מלא בתורה, רק הוא צריך שימשיכו למלא אותו, אבל יש בו את היכול, יש בו כבר את הבסיס, אז תלמיד שלא הגיע להוראה, הוא על המקום יזהה שממנו אי אפשר ללמוד. הוא אומר, אתם מבינים
שם? אומר את פעם?
הנה, הוא אומר, כי מי שיש בו מעלה והוא עצום, כן? הרי הוא קורא לו ועצומים כל ההורגיה. מדובר פה על תלמידים חשובים. איך אמר על מפרש? תלמידים חשובים שיש מי שהגיע להוראה ולא מלמד אותם. אז הוא אומר, אדם שיש בו... המילה עצום באה לנתה מעלה. אז הוא אומר, כי מי שיש בו מעלה והוא עצום, אף שמסופק ההוראה בידו, זאת אומרת, הוא עדיין לא הגיע למצב שבו התורה שהוא למד היא מיושבת, אבל מכל מקום אינו מקבל הוראה מן התלמיד שלא הגיע להוראה. מה שאמרנו קודם, מי שיקבל הוראה מתלמיד שלא הגיע להוראה, זה יהיה חלל. אדם שהוא ריק, הוא לא יודע להבחין, כן, שהוא מלמד אותו טעויות. אבל תלמיד שאומנם צריך עדיין ללמוד, אבל הוא לא חלל, הוא לא ריק, יש בו כבר תורה.
מי שיכול להזיק לו זה רק אחד שהגיע להוראה ולא מורה.
בדיוק, אבל אדם שלא הגיע להוראה והיא מורה, הוא על המקום יזהה שממנו אני יכול ללמוד טעויות. בדיוק, ממנו הוא לא יכול ללמוד. דבר מעניין, כן? מכל מקום אינו מקבל הוראה מן התלמיד שלא הגיע להוראה. ולפיכך, כי רבים חללים מפילה, שייך אל התלמיד שלא הגיע להוראה, והוא מורה לקטנים שהם כמו נפלים. רבים המילה היא פילה מלשון נפל. נפל, אתם מבינים? המילה היא פילה זה מלשון נפל, כי רבים חללים מפילה, כן? לכך מפיל אותם לגמרי. ועצומים כל הרוגיה, זה תלמיד שהגיע להוראה, ואינו מורה, שייך לומר בו שהוא עושה הרוגים, כי השכל לגודל הכוח שלו נקרא כאשר חוטא בו, שהוא עושה חללים והרוגים. ועל זה באה העזרה שלא יחטא בדבר שהוא מגיע אל התורה השכלית, כי פשע רב הדבר הזה. זאת אומרת, יש פה שתי טעויות, או שתי סטיות שהן לא נכונות. קודם כל אומר, אדם צריך לדעת, אתה לא מלמד תורה עד שאתה מסוגל, אתה הגעת למדרגה כזאת שאתה מסוגל ללמד. מדוע? משום שאתה על ידי זה שאתה למד תורה ואתה עדיין לא מסוגל ללמד, אתה עלול לפגוע, אתה עלול להפיל, אתה עלול לגרום לכך שיהיו נפלים כתוצאה מהלימוד הזה. זה מה שאומר, כי רבים חללים הפילה. זה א', ומצד שני, אדם שהגיע, זאת אומרת, יש פה, בקיצור, ההתייחסות לתורה כאל דבר שהוא שכלי, דורשת זהירות לכאן ולכאן.
אבל הוא כן מכריע מה יותר גורם נזק.
למה? איפה אתה רואה הכרעה?
העצומים, כי...
לא, העצומים זה בגלל
ש... לא, כי חללים לא יכולים להשפיע על התלמידים.
אני עדיין לא רואה בפסוק הזה הכרעה מה יותר... יש פה שתי בחינות של סטיות... ממה
כן, ש... לא, אבל הוא אומר שעל תלמיד שלמד...
לא, זה בגלל ש... עצומים זה בגלל ש... בגלל שהמדובר הוא על סוג הזה של תלמידים שהם באמת חשובים.
כן, אז תלמיד שלא הגיע להוראה ומורה לא יכול לגרום להם נזק.
אני יכול... מה?
תלמיד שלא הגיע להוראה ומורה להם לא יגרום להם נזק, הם ידעו לסנן אותו.
הוא יכול לגרום נזק לאחרים, הוא יכול...
כן, אבל להם לא.
נכון.
אבל תלמיד שהגיע להוראה ולא מורה, נכון. יכול לגרום גם להם נזק.
למה גם להם? רק להם. רק להם, בזה שהוא לא מורה.
לכולם, הוא לא מורה
אף אחד. כן, אבל רואים שהתביעה היותר גדולה, התביעה היותר גדולה היא על זה שהוא לא הורה לעצומים. כן? זה רואים שזה באמת לפי המהלך של המערב. התביעה היותר גדולה, יכול היית ללמד את אותם אנשים שהם הם, הם, הם זקוקים לך באופן מיוחד, הם זקוקים לך באופן מיוחד, ואתה לא עשית את מה שהיית צריך לעשות.
זה מכניס אותנו לבעיה בתור תלמידים.
נו, שמה?
מצד אחד,
מחייבים אותך ללמד ברגע שהגעת להוראה.
נכון.
מצד שני, אוסרים עליך לחלוטין ללמד, עד שאתה לא בטוח שאתה בהוראה.
נכון.
אתה בין רגע מחויב.
נכון, 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 נכון.
צריך לזהות את הרגע הזה, כי עד הרגע מסוים, אסור. אסור.
נכון.
לא, זה גיל 40.
גיל 40, זה...
יעד גיל 40, תתחיל לראות מוגבר.
מצד שני כתוב שאדם צריך ושיננתם לבניך. את הילדים שלו אדם צריך ללמד. שם לא כתוב...
ואם הוא טועה?
מה?
ואם הוא טועה, דווקא הקטנים, אתה מטע אותם.
בדילוגו עליי הרמה.
מקודם, הוא אומר גם שיש מעלה.
לכן הוא צריך ללמוד.
כן, אבל... הגעת למצב
שלו, הגעת למצב. קטנים אתה לא...
נכון, נכון. יש פה, באופן כללי רואים שצריך זהירות. צריך זהירות, נכון.
מכאן שאם אתה מתחיל ללמד, תתחיל ללמד את התלמידים, תלמידים שכבר גדולים.
שאז אתה, הסיכוי שאתה תפגע, הם יכירו שאתה...
יש סיכוי יותר טוב שאתה לא תשרוד.
זה המדד הבחינה שלך אם אתה ראוי להוראה או לא.
או...
תוך דקה יסננו אותך.
וכמו המעלה שיש לו, כאשר משפיע תורה אל אשר ראוי אליו להשפיע, כך צריך שיהיה נזהר שלא ישפיע את התורה. עכשיו הוא בא להגיד עוד נקודה. כך שלא ישפיע, כך צריך שיהיה נזהר שלא ישפיע את התורה למי שאינו ראוי לה. וצריך להיזהר לא ללמד כל אחד. יש אנשים שאסור ללמד אותם. זה מה שהוא רוצה לומר. כי התורה לפי מעלתה וקדושתה, אין ראוי שישפיע אותה להיות עם מי שאינו ראוי לה. זאת אומרת, כשאתה מלמד תלמיד, זה צריך להיות תלמיד שבאמת ראוי ללמד אותו תורה. לא כל תלמיד ראוי ללמד אותו תורה.
כל אחד וזה... מלמדים אותו לפי רמה שלו.
לא, לא, לא. תשמע, וזה אומרה מפרק הזרוע ועל חיים. אמר רב יהודה אמר רב, כל השונה לתלמיד שאינו הגון, נופל בגיהנום. שנאמר, כל חושך תמון לצפוניו, תוכלהו אש לא נופח, ירה שריד באוהלו. ואין שריד אלא תלמיד חכם. שנאמר, בשרידים אשר השם קורא. אמר רבי זירא, אמר רב, כל השונה לתלמיד שאינו הגון, כזורק אבן למרקוליס. שנאמר, כי צרור אבן במרגמה כן נותן לכסיל כבוד, ואין כבוד אל התורה. שנאמר, כבוד חכמים ינחלו. עד כאן. רבותינו זיכרונם לברכה באו להרחיק שאין למסור דברי תורה לתלמיד שאינו הגון. וכשם שהתורה הזאת יורדת ממעלתה העליונה אל שאול, דהיינו אל התלמיד שאינו הגון, כך נופל העושה דבר זה ממדרגה העליונה אל הגיהנום שהוא שאול. מפני, אז זה יסוד דומה למה שראינו קודם. מפני שהביא את התורה אל ההיעדר, ללמד תורה לאדם שאינו הגון, זה להאדיר את התורה. זה מה שהוא אומר.
מה זה גדר של אינו הגון?
מה?
מה הגדר של הגון?
מה הכוונה תלמיד שאינו הגון? כל השונה תלמיד שאינו הגון.
מי זה?
אני אגיד לך, אני אתן לך דוגמה. התוספות אומרים למשל, דיברנו על זה פעם. כן. אדם שלומד תורה בשביל לקנטר.
מה זה לקנטר?
לקנטר הכוונה היא למצוא חסרונות בתורה. אתה מלמד אדם תורה כשכל המטרה שלו היא למצוא את החסרונות. למצוא את החסרונות, להתווכח עוד לא נורא, להתווכח מותר. אבל המטרה שלו היא למצוא את החסרונות בתורה. כן, כל העניין שלו בלימוד זה לגלות את החסרונות שיש בתורה.
הוא קורא לו רשע עכשיו.
כן, כן. כי התורה...
זו הגדרה?
מה? לפחות, זה ודאי נכנס להגדרה של תלמיד שאינו הגון. כן? יכול להיות שיש עוד הגדרות, עוד דברים שנכללים במושג, אבל זה ודאי. אדם שלומד תורה, שכל עניין הלימוד שלו הוא רק כדי לקנטר, כן? לבוא לטעון טענות נגד התורה.
אני חושב שראיתי ברמב״ם שאומר כאילו זה רשע. זאת אומרת, במובן הזה זה לא מישהו שאתה לא יודע מה הרקע שלו. זה אחד שהוא...
כן, כן.
זה אם הוא כזה, צריך לבחון טוב טוב, למשל עם רשע שהוא חוזר בתשובה, אז אתה לא יכול ללמד אותו ישר, אתה צריך לבדוק אם באמת אז, כאילו... זה המובן של הגון, זאת אומרת שהוא בא באמת...
הפירוש הוא ככה, אני אסביר. תראו, בדרך כלל צריך לומר, כל אדם הוא בחזקת ישר, בחזקת כשר, אם אדם רוצה ללמוד, אז הוא רוצה ללמוד. אבל אם אתה יודע, הדבר שאתה יודע, אתה יודע שהתלמיד הזה הוא אינו הגון, אתה יודע. כל הלימוד שלו עניינו כדי לקנטר את התורה, כל המטרה שלו. אז במקרה כזה, אסור ללמד אותו. על זה הגמרא מדבר.
זה גם הסיבה שאסור ללמד גויים תורה.
גויים לא. גויים, הגמרא לומד מפסוק. לא, הגמרא לומד... נו, לא עשה כן, איך אתה שומע? לא עשה כן לכל גוי. משפטים בעלי דעום. כן, הגמרא לומדת שגוי אסור ללמד תורה בגלל סיבות אחרות. לא, כן, הגמרא, למשל, ללמד אותו תורה בשבע מצוות בני נוח, זה מותר ללמד גוי. אבל דברים שלא שייכים אליו, הוא לא שייך לתורה. אבל זה פסוק, בלי פסוק לא היינו יודעים. יש פסוק, משפטים בלדום, זה לא שייך להם, התורה לא שייכת להם. מכל מקום, אז זה מה שכתוב כאן. רבותינו זיכרונם לברכה, אז רגע, עוד פעם. כי התורה שהיא אצל הרשע, כאילו אין לה מציאות, כי אין ראוי שתהיה התורה עמו, ולכך נופל בגיהנום. זאת אומרת, רואים שההתייחסות שלו אל הגיהנום היא גם כן, גיהנום זה היעדר. זה חוסר מציאות, זה הפירוש גיהנום. אז כיוון שהוא מביא את התורה למצב שהיא כאילו לא קיימת, כשהיא נמצאת, כשאתה, אני מלמד תורה, אדם שאינו הגון, אז אני מביא את התורה, התורה היא המציאות האמיתית, ואני מביא אותה אל ההיעדר בזה שאני מחבר אותה אל אדם שאינו הגון. אז הוא אומר, אז המידה כנגד מידה, זאת אומרת, היחס שלי לתורה גורם לכך שאני עצמי הופך להיות נהדר. כן? כשאדם מביא את התורה, כמו שראינו קודם, כשאדם מביא את התורה לידי היעדר, זה גורם לכך שהוא עצמו הופך להיות נהדר. כאילו הוא לא קיים. לקחתי את התורה והבאתי אותה לידי מצב של חוסר מציאות. חיברתי אותה אל, 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 אל אדם שהיא לא שייכת אליו. אז ממילא הבאתי אותה למצב של היעדר, במידה מסוימת. אז כשאדם מביא את התורה למצב של היעדר, זה גורם לכך שהוא עצמו הופך להיות נהדר. כן? ולכך נופל בגיהנום עד שיהיה לו היעדר מידה כנגד מידה. הוא הביא את התורה אל היעדר כאשר מסר התורה למי שאינו ראוי, אינו ראוי לה, כך הוא עצמו מגיע אל הגיהנום, שהוא ההיעדר הגמור. ואמר רבי זיירא שהוא דומה לזורק אבן למרקוליס. יש לדעת כי הזורק אבן למרקוליס, מה זה מרקוליס? זה עבודה זרה, שעבדו אותה בזריקת אבנים. זרקו לה אבנים, זו הייתה צורת העבודה. כן? אז יש לדעת כי הזורק אבן למרקוליס הוא פועל שאין בו ממש. הוא עובד אל שאין בו ממש.
וגם בכל זה... עבודה זרה היא כזאת.
כן, אבל כאן כנראה, בכל עבודה זרה, אתה אבן. לפחות יכול להגיד, הוא חושב שזה דבר שיש לו כוח.
כי הוא מזלזל, כי הוא זורק
אבל,
אבן.
אבל כן. פה זה פחות חמור.
מה?
כן, בגלל שהוא זורק אבן.
לא מועיל, בסדר, לא מועיל. לא. אבל מקודם הוא דיבר על היעדר.
רגע, הוא יגיד, יש לדעת כי הזורק אבן למרקוליס הוא פועל שאין בו ממש, כי הוא עובד אל שאין בו ממש. וגם זה ששונה לתלמיד חכם שאינו הגון, הרי אין בזה ממש, כיוון שאינו מקיים את התורה. הנה, אתם רואים, אנחנו רואים פה איך שהוא מפרש את המילים אינו הגון. אינו הגון, אינו מקיים את התורה. זה נקרא אינו הגון. אינו מקיים את התורה. תלמיד חכם שאינו מקיים את התורה. זה מה שהוא אומר. תלמיד חכם שאינו מקיים את התורה, זה נקרא אינו הגון. אני אמרתי, לומד כדי לקנטר. אבל הוא אומר, כך הוא אומר, אינו מקיים את התורה. הוא לומד, לא בשביל לקיים. כן, לא בשביל לקיים. גם, זה שאדם לומד לא בשביל לקיים, זה עדיין לא אומר שהוא רשע. הוא לא רוצה לקיים. אדם לפעמים רוצה כדי להבין מה התורה רוצה. אבל יש אנשים כאלה שהוא יודע בדיוק מה התורה רוצה. כן? אבל מתוך רשות הוא לא מקיים את התורה. אז במקרה כזה הוא אומר, זה נקרא תלמיד שאינו הגון. זה נקרא תלמיד שאינו הגון. טוב, נפסיק כאן.
אז כל לימוד התורה, כל לימוד הגמרא והתורה באוניברסיטה